שלום וברכה. אנו ממשיכים בלימודנו המרתק במאמר דעת אלוהים מאת הרב קוק. ואנחנו קוראים במהדורת מוסד הרב קוק בעמוד קוף למד ח'. נדמה לי שנשאלו מספר שאלות שאני אשתדל לענות עליהן. מישהו שאל אותי מי הוא סולובייב שהזכרנו בשיעור הקודם. סולובייב היה, כפי שאמרתי בשיעור הקודם, הוגה דעות פרבוסלבי ברוסיה של המאה ה-19, רוסיה הצריסטית, והוא גם היה מיסטיקאי עם כל מיני רעיונות, ואחד הדברים שבלטו אצלו זה הקסם, המשיכה העצומה שלו לעם ישראל. הוא ראה בעם ישראל את האור של כל האנושות כולה, ולכן הוא גם פנה אל הקיסר, הצאר הרוסי, בדרישה שיפסיק לרדוף את היהודים אם הוא רוצה שממלכתו תתמיד. הרב קוק מכנה אותו באחת מאגרותיו חסיד אומות העולם שבדורנו. עכשיו, שאלה אחרת מישהו שאל אותי לגבי מה שקראנו כאן בעמוד קוף למד ח', באמצע העמוד פחות או יותר, שהשכינה היא בגלות וכוח החיים המתגלה על פני הכיכר של עבודת השם הוא כוח חלש ורפה, הנערך ככוח החיים של ריקב עצמות גיבור ענקי, מול כוח חיים שלב, החי ופועל. כן, כוח החיים השלב, החי ופועל, שהיה ראוי להיות של עם ישראל. כן. אין הכוח יכול אז לחולל לו יראת הכבוד, ניסה ומרומם בהכרה עצמית פנימית, ולא אהבה חיה עזה ומלבבת, אתה מתגברת כפרץ מים רבים, וכרשפי אש שלהבת יה. זאת הסיבה של התפילה הנקראת תיקון חצות. מה קורה בתיקון חצות? בוכים. על מה בוכים? על גלות השכינה. מה זאת אומרת גלות השכינה? זה שכל העולם כולו הוא הפוך. עולם הפוך ראיתי, שום דבר איננו כראוי, ולכן יש הרבה סבל בעולם, יש גם סבל לשכינה, סבל לאידיאליות המגמתית, שהיא נפרדת מבית חייה, ולכן באה ציפייה גם של הגאולה בתיקון חצות. מה שקרה תיקון רחל, תיקון לאה. תיקון רחל שבו בוכים על הגלות, תיקון לאה שבו מצפים לגאולה. הציור של הכבוד האלוהי נעשה נפגם ולקוי. לא לבד ביחס ההמון, כן, לא רק שההמון לא מבין את זה, שלא ירומם אותו רוחו יותר גם אחרי יוודאו שבכלל ראוי לייחס אלוהים כל שלמות וכל טוב. כי אם לייחס לכל הפנים אליו, במקום חובת כבוד ידידית המרומם את כל רעיון ברגש, אהבת כבוד נפרזה עד אין חקר מעין פנות, שבזה הוא מייחס לשימות העליונה את הפחותה שבמידות, שהיא אינה ראויה גם לשלם שבבני אדם. כלומר, מה שאומר הרב, שהתפיסה האלוהית הנפוצה בעולם, זה שאלוהים הוא איזה מין מפלצת תאבת כבוד. זה בעצם מה שהוא רוצה, הוא רוצה שיכבדו אותו. אז זאת מידה שאפילו לפחותים שבבני אדם, היא מידה שפלה מאוד. וזה מה שמכירים מאלוהים. את כל זה בא, אומר הרב, בגלל שעם ישראל איננו משפיע בעולם. מהקליפה האהבה הזאת, יונקות הן הדתות, המתפרנסות על ידי הלך שבשפל מצבה של תורת אמת. אז איזה דתות הוא מתכוון? לנצרות על כל ענפיה ולאסלאם על כל ענפיו. ועל ידה קיבלו את הצורה הטיפוסית של ניגוד היהדות והאומה בעצם. וכשיפוח היום, כן, כי מרגישים שבשום מקום היהודים אומרים משהו אחר אבל לא רוצים לשמוע, וכשיפוח היום ונסו אלי הצללים האבים, אז ממילא ימצאו את עצמן שאינן נובעות לא רק ממקור התורה ביותה ניתקת מחיי האומה הנפלאה שהיא הנושא העיקרי שלה, כי ממקור הנשמה של העם הגדול המתגלה בתוכה לעד, ואז יסור הניגוד משורשו. שיבינו פתאום שכל הערה של הדבקות האלוהית של העולם הנוצרי הייתה בעצם הדבקות באלוהי ישראל, רק שהם נתנו לו צורה מיתולוגית בדמות תינוק יהודי צלוב. אז כשהם יבינו את זה, פתאום כל הפתיחות לטיהור של מושגי הדת ומושגי החיים בכלל ותפיסת האלוהות, כל זה יהיה פתוח. ואז יסור הניגוד משורשו, והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו. ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. פסוק בזכריה. שמע שיבוא יום שצריך להסיר את הדמים מן הפה של המפלצת, ואת השיקוצים מבין השיניים. ואז אחרי ניקיון שיניים, ניקיון הפה, אפשר להשתמש בחזרה במכונות הדתיות שהוקמו בעולם, ושהם יעבירו תוכן טהור. כן. במילים אחרות זה גם אומר שהכנסיות תחדלנה להיות, להוות איזה מין אלטרנטיבה לישראל, אלא עד רבה יהיו שליחים או שלוחים של דבר השם. כן, בבקשה. אני יכול
להסביר יותר על מה זה מעניין שישראל עכשיו יפיזו את האור האלוהי בעולם, כי אנחנו רואים
שאצלנו
יש גם תפיסות
של הקדוש ברוך הוא
בתור
איזה שלוחים. אתה אומר כך, איך יכול להיות שעם ישראל ישפיע תוכן יותר נקי של האמונה הדתית? הרי גם אצלנו יש תפיסות נוצריות, נכון? כלומר, אז זאת השאלה שלך, נכון? גם אצלנו יש תפיסות נוצריות. זאת אומרת, לפי הרב, מוכרחים לומר שהנצרות חדרה אל אמה. כלומר, אנחנו כאם של התפיסה הנוצרית, בסופו של דבר קלטנו גם מביתנו. ולכן היהדות מופיעה בתור דבר רציני ועצוב, מה שנקרא הרגש הדתי, שהוא ההפך של שמחת הקודש שהתנך מלא ממנה. בסדר? לכן זה גם תובע איזה מין מהפכה פנימית בתוך הזהות הישראלית עצמה. הרב קוק מטיל את התפקיד הזה של טיהור הזהות הדתית על החילונים. כן? החילונות היא באה להשיב לאדם הישראלי את טבעיותו. היה יהודי אחד בשם אליעזר פרלמן, שאחר כך שינה את שם המשפחה שלו לבן יהודה. אולי שמעתם עליו. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח, אמת. והוא חידש את השפה העברית. מעניין, מלבד זה שהוא היה בעד חידוש השפה העברית, הוא גם היה אנטי דתי. אנטי. אנטי אמיתי כזה, כמו שצריך. משהו. והיו לו כל מיני רעיונות של התחדשות האומה. אחד הדברים שהוא עשה, הוא ארגן מחולות. מחולות במושבה עקרון. דווקא מעניין שזה הפסוק כאן.
מה זה מחולות?
ריקודים. ריקודים. הוא אמר, הווה נגילה. כן, כל הריקודי עם וכו'. ואז באותם הימים, במאה ה-19, כשאתה רוצה להסביר מדוע אתה עושה משהו, אתה גם צריך לכתוב על זה מאמר בעיתון, זה לא סתם, כן? ואז הוא הסביר שהוא מארגן מחולות כי צריך להחזיר לעם ישראל את שמחת החיים. אז הווה נגילה. אז מישהו כתב בעיתון בירושלים, באותם הימים, עיתון הלבנון, כתב שאם חפץ לו מר בן יהודה בשמחת החיים, ילך לו פריזה. כן? כלומר בפריז, סמרים, אבל בארץ ישראל, לשמוח? אתם מבינים עד כמה המושגים האלה חדרו לעומק העומקים של התודעה היהודית. אני גם רוצה לספר לכם שהיה בשנת 1854, היה קונסול בריטי בירושלים בשם פין, אהב יהודים. ראה שהמצב של היהודים בעיר בחירה, אנשים רעבים ממש, אנשים היו מתים ברעב, משפחות שלמות, מתים כפשוטו. ואז הוא אמר, אז הוא קנה שטח, קרא לו כרם אברהם, מחוץ לעיר העתיקה, והיה משלם ליהודים לבוא לעבוד בשדה. הוא לא ביקש מהם דברים קשים מדי, כי לא היה להם כוח להרים אפילו אבן, מרוב שהם היו חלשים. אבל לאט לאט הדברים הלכו והתפתחו, וכמה יהודים חזרו להיות בריאים, וסמכו מאוד שהם עובדים את האדמה. ואז כמה יהודים בירושלים אמרו שהדבר הזה הוא חילול הקודש, והעמידו יהודי עם שוט בשער יפו, כדי להקות כל מי שהולך לעבוד את האדמה. אז אומר אותו קונסול שחלקם היו בושים ונחלמים וחוזרים, חלקם היו נמלטים בכל אותן מחוץ לעיר, וחלקם היו עוברים דרך שער שכם. זה המצב, זה המצב. כלומר, צריך להבין עד לאיזה חומרה הדברים הגיעו. בכלל, כשדיברו על מתן זכויות שוות ליהודים במהפכה הצרפתית, אז בדיונים באספה הלאומית בצרפת דנו האם יהודי מסוגל בכלל להתלבש יפה, האם יהודי מסוגל להתרחץ. זה היה שאלות ששאלו, להבין איזה מקום הגיעו. לא נעים לקרוא את הדברים האלה, אבל זאת היא המציאות ההיסטורית. כן, בבקשה.
אז הרב בעצם אומר שלעתיד לבוא הנצרות והאסלאם לא
יתבטאו, יש פה יוצאים אז יש פה מקום באמת לשאלה, מה זה אומר בדיוק? הן באגרותיו, הרב קוק באגרת תפתף עין א' נדמה לי, אומר שיבוא זמן שבו אנחנו נקים פה בארץ ישראל איזה מין שומת תו תקן, תו תקן לדתות. אנשים יבואו, הרבנים יושבים, אחר אומרים, כן, מה אתה? כן, אני בא מדת פלוני. כן, מה יש לך לומר? הנה, הבאתי את הדת שלי לבחינה. אומרים, תתניח את זה על השולחן, תפתח בבקשה. הרסת את זה בעצמך. איפה זה היה עד שהגעת? זה היה כל הזמן, נתנו לך משהו להעביר? לא, בסדר. אז אם כן, עכשיו תפתח את זה ותגיד לנו מה שיש. הרבנים מסתכלים, אומרים, הנקודה הזאת דווקא טוב. זה תחזק. מה אם זה? לא, זה תוריד. יש לנו משהו אחר, איזה חלק אחר במקום זה. וכולי. כן? ואז הבן אדם חוזר הביתה עם תו תקן של הסנדרין. איזה יופי, יש לי עכשיו דת מתוהרת. כלומר, הרגש הדתי שאותו הוא פיתח, עדיין יש לו מקום, רק הוא מופנה אל המקום הנכון. כן? זו עבודה לא פשוטה. השאלה היא איך עושים את זה. אז כאן הוא מביא פסוק, כן? מזכריה שמדבר על זה, ודרשה של רבי יוסף ברבי יהודה במסכת מגילה על זה. כן, עתידין, ועתידין תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שילמדו בהם שרי יהודה תורה ברבים. מה זה תיאטראות וקרקסאות? זה מקום הכינוס של אומות העולם. באים שרי יהודה ומלמדים שם תורה. למי? לגויים. כלומר, יש תורה לגויים, ואותה תורה לגויים היא באה לתאר את התיאטראות והקרקסאות. השאלה מה זה תיאטראות וקרקסאות? מעניין שהתוספות הביאו שם שני פירושים. יש מחלוקת רש"י ותוספות, זה גם תוך התוספות עצמו יש שני פירושים. ושוב, הרב באיגרת תפתף עין א' אומר שיש לדון האם מדובר בתורה דתית כדעת רש"י, או בתורה פוליטית כדעת התוספות. מעניין, איך הרב הבין את זה? פשוט, יש כאלה שפירשו תיאטראות וקרקסאות בתי עבודה זרה, ואז כך הסבר רש"י, שלוקחים בתי עבודה זרה והופכים אותם לבתים שבהם לומדים את תורת ישראל. זאת אומרת, מתוך הרגש הדתי המיוחד אפשר להעלות אותו. אפשרות שנייה, זה התוספות אומרים, לא יכול להיות ששמה ילמדו תורה, אלא מהרה לחורבה יהיה במהרה בימינו. אלא מדובר על בית הוועד של אומות העולם, מקום של הכינוס הפוליטי. ואז זה שלפי התוספות אנחנו נלמד אותם פוליטיקה טהורה. יש לנו הרבה מה ללמד אותם פוליטיקה טהורה, אנחנו מלמדים אותם איך לעשות פוליטיקה בצורה מוסרית. מהניסיון שלנו. ואז יש פה שתי בחידות, אפשר כך או כמו רש"י או כמו התוספות, או דת או מדינה. אז זה אפשרי, שלמד אותם את זה. ולא בהמון בלבד, כי למשל היה סיפור שאני רוצה לספר לכם, היה ב... יש קהילה של נוצרים בדלס שבטקסס. יום אחד הם הזמינו את אחד הרבנים שידבר איתם ויסביר להם בפני הכומר מה היהדות חושבת על הנצרות. הגיע הרב, דרש, והסביר מה היהדות חושבת על הנצרות. בסוף דרשתו שאלו הנוצרים את הכומר שלהם מה הוא אומר על מה שאמר הרב, הוא אמר הוא צודק. ובאותו יום ביטלו את הנצרות מאותו מקום והפכו את המקום לבית תפילה לאלוהי ישראל של לפי שבע מצוות בני נוח וכו'. הדבר הזה, כן, אנחנו יכולים לראות במציאות דברים כאלה. יש הרבה דוגמאות, אני כאן הבאתי רק אחת. טוב, אז מה שאומר כאן, ועתידין תיאטראות וקרקסאות שבאדום שילמדו בהם שרי יהודה תורה ברבים. ולא בהמון בלבד. כי אם גם אצל בני הדעה, כן, כלומר זה לא רק ההמון שחושב על האלוהות, מחשבות של תוהו, של אלוהים עריץ, שמבקש רק כבוד. כי אם גם אצל בני הדעה, שהם מתמימים את ציורם במה שהם משארים את הטוב היוצא מהבעת הכבוד לאלוהים בהנהגה האנושית, הנה תהיה להם רק הכנה לציור רפא המתיישב בקרבם בדוחק, ולא לרגש חי המפרנס את כל כוחות החיים, וקל וחומר שלא יוכל להתעודד לרגש מחיי כוחות לאומיים. כאן הוא מתכוון לאנשים כמו ניטשה, שדחו את הנצרות בגלל שהם הרגישו שהמושג של אלוהים בא לדכא את כוחות החיים. אמנם הכבוד האידיאלי, כבוד החפצים האלוהיים, חפץ הכוונה רצון, שהתחלתם נמצא בצד הטוב שבנו בעצמנו בפרט, ובמקור הטוב של אומתנו בכללה, והוזם ותוקפם נצחם ותפארתם עד עד באופן שנהיה מתפרנסים מהם פרנסה לאומית כללית, וקבועה לדורות עולמים, דבר זה נמצא באור השם אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שקראו בשמו והודיעו דרכיו בעולם, שניעצו את אלוהי הנחר ונערו אל השם ואל טובו, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה, שעל ידי מחזה שדי יגלה לעיני ביתו, לדד רחב המכירים ברכה טובה וחיים לנצח נצחים, אהיה אשר אהיה. כלומר, האמונה של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, היא אמונה, אפשר לומר, כפרנית. הם לימדו כיצד לכפור בכל אלוהי נחר, כלומר, בכל מושג אלוהי המשעבד את האדם. אלא עד רבה, הטובע מן האדם, מוסריות, ערכיות וכדומה. וזה מה שנקרא, אהיה אשר אהיה. למה הוא מתכוון? כן, בבקשה. כן? מה השאלה? למה הוא מתכוון? יפה, זאת בדיוק השאלה שאני רוצה לשאול. מצוין. אהיה אשר אהיה. זה פסוק, זה ביטוי שמופיע בספר שמות, נכון? כן? פעם אחת הוא מופיע, אחר כך נשכח. כל עורך התנך נעלם. אז מה זה הביטוי הזה? אז רגילים לתרגם את זה בתרגומים פילוסופיים. כן? וכל מיני תרגומים מאז פילון אלכסנדרוני ומנדלסון וכולי, תרגמו את אהיה אשר אהיה בתור מוכרח המציאות, מי שדי לו בעצמו, שהווייתו במקור, שמקור הווייתו בו עצמו וכדומה. כן? יש רק בעיה אחת, שזה לא נשמע מתאים לפסוקים. יש, לפי חז"ל, זה נשמע אחרת לגמרי. הרי כשבעברית אומרים, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. למה מתכוונים? מה זה יהיה מה שיהיה? מה זה? שיר. זה שיר, זה נכון. אבל מה אומר השיר? מה זה יהיה מה שיהיה? לא משנה. כאילו, יהיה מה שיהיה, זה בין כך ובין כך. אנחנו נחיה בארץ הזאת, יהיה מה שיהיה. בין שיהיה כך, בין שיהיה כך. בין שיהיה טוב, חס וחלילה רע. אז יהיה מה שיהיה. אז מה זה אהיה אשר אהיה? לא משנה. כן, הרי מה משה ביקש מהקדוש ברוך הוא? מה השם שלך? כן? איך קוראים לך? אמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם? ואומר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. כלומר, זה לא משנה מי אני, כי אהיה אשר אהיה. ואז המדרש אומר, משה, רצונך לדעת שמי? לפי מעשי אני נקרא. כשאני עושה דין, אני נקרא אלוהים. כאשר אני מרחם, אני נקרא יודקי ובקי. כאשר אני משדד מערכות העולם, אני נקרא אל שדי. כאשר אני מולך, נקרא צבאות. זאת אומרת שכל האידאלים האלוהיים הם הופעות שונות של שפע אור אינסוף, שאין לו הגדרה, ולמעלה מכל הגדרה. אהיה אשר אהיה. לכן כאן הרב מביא את הביטוי הזה כאן. מובן? זה בדיוק מה ששייך אלינו. כי כל, אם היית אומר, אלוהים זה יודקי ובקי. או אלוהים זה אלוהים. או צבאות. אתה מצמצם. אתה מצמצם את המושג האלוהי לתפיסה אחת. אם אתה מבין שכל השמות האלוהים אפילו, הם הופעות של מי שאין לו שם, שהוא למעלה מכל שם, אהיה אשר אהיה, אז יוצא שההשתעבדות לאלוהים היא באה לשחרר את האדם, ולא באה לצמצם אותו, לכפות עליו תוכן ספציפי. מובן מה שאני אומר? נכון, נכון, נכון. ולכן השם הזה לא נגלה בהיסטוריה אף פעם, עתיד להתגלות. כן? כלומר, כל השמות של הקדוש ברוך הוא שהשתמשנו בהם בהיסטוריה, הם כולם תפיסה מסוימת של אור אינסוף, והולך ומתגלה שם אהיה אשר אהיה, כמו שאמר משה רבנו, הוו גודל לאלוהינו. גודל, כמובן גודל אינסופי. מובן? לכן זה הופיע פעם אחת בתנך, ונעלם מיד. משה לא אמר את השם הזה לבני ישראל. הוא אמר להם, השם אלוהי אבותיכם. מובן? כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול,
מה שאלתך?
מה הביקורת שהרב מעביר על תמימי הדעים שאומרים ש...
תמימי הדעים?
שאומרים שיוצא טוב מהבעת כבוד האלוקים.
איפה תמימי הדעים?
בני הדעה, סליחה.
בני הדעה. בני הדעה, הכוונה, הפילוסופים, אצל אומות העולם, שגם הם בסופו של דבר רואים באלוהים את מי שהדת מדברת עליו. דהיינו, אותו תאב כבוד. זאת אומרת שהרב כאן עומד מול כל הדתות כולן.
הם לא אומרים שהוא לא תאב כבוד, פשוט על ידי זה תהיה טובה אנושית לעולם.
שזה גם, זה גם טוב, זה גם אפשרי להגיד את זה, אבל זאת אומרת שטוב לבני אדם להיות עבדים. כן, מהו? היהודים לא, היהדות לא אשמה. היהדות אמרה שהשם הוא מלך הכבוד, בגלל שמי שאמר את זה זה יהודים. כשיהודי אומר שהשם הוא מלך הכבוד, הוא לא מצייר לעצמו את אותה מפלצת המיתולוגית שיש אצל אומות העולם. אבל מי שהשם, אמנם זה לא היהדות, אבל זה היהודים. מה עשו היהודים? הם דיברו בחוסר זהירות באוזניהם של ערלי לב. כלומר, אנחנו פרסמנו בעולם כולו ידיעות פנימיות שרק אנחנו מבינים אותן. ואנחנו לא שמנו לב על איזה אוזניים זה נופל. למשל, אנחנו כל הזמן הסתובבנו בעולם, אמרנו, יש לאלוהים בן. למי התכוונו? לעצמנו. נכון? בני בחורי ישראל. הגויים שאומרים, מה, יש לאלוהים בן? עושים מזה אוטומטית, מיתולוגיה. לא? זאת אומרת, הרבה מאוד מושגים שהיו פעם בריאים וטהורים, היום חוזרים אלינו בלבוש הנוצרי שלהם, ואז חלק מן העבודה שלנו זה לתרגם מחדש את המושגים לפי הבנתן המקורית.
זאת אומרת, אנחנו הכשרנו את האוניברסליות של היהדות.
נכון, בדיוק.
עשו
אצלנו את זה כמה יהודים מיובנים, פאולוס בין היתר, אנשים שקלטו קצת משהו מבית המדרש וקלטו הרבה מן המיתולוגיה ומן הפילוסופיה והעבירו את זה הלאה. כן. כן.
ההגדרות שלנו
לאלוהים. אז לא צריך כל הזמן להאשים את עצמנו. כן, מה אתה אומר?
ההגדרות שלנו לאלוהים,
נו. כן, בוודאי. כל מה שהרב קוק אומר, יש לו מקור אצל רבי עקיבא, וכל מה שרבי עקיבא אומר, יש לו מקור בנביאים. כן, במשנה, במסכת חגיגה. האומר מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, ראוי לו שלא בא לעולם. וכל שאינו חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. כל הביטויים האלה. כן? בבקשה. כן.
לא
הבנתי
למה משה,
לא
אמר
בבני
ישראל,
אשר
יהיה
בבני ישראל. מדוע משה לא אמר להם, יהיה אשר יהיה? כי הספיק לו שזה יהיה כתוב בתורה שהוא עתיד לתת להם. אבל המעשה שמשה פועל, כשהוא מוציא אותם ממצרים, זה מעשה של אלוהות לאומית. זה ההופעה של אהיה אשר אהיה בתור י' כו' כו'. לכן הוא פונה אליהם בשם הזה.
כלומר, זה הופיע כאידאל, אבל לא כיישום.
נכון, אבל זה אידאל הקרוב ליישום, כי בסוף הוא אומר לו, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלך אני אליכם, לא אהיה אשר אהיה. ואחר כך הוא אומר, ולך ואספת את בני ישראל, ואמרת להם, י' כו' כו' אלוהי אבותיכם. עכשיו, אם תסתכל ברשבם שם, על הפסוק הזה, אתה תראה שהקשר בין שם הוויה לשם אהיה, הוא יותר עמוק ממה שנראה במבט ראשון. אלה המושגים, הם מחיים את הנשמה, הפרטית והכללית. ותחת, אשר בימים הרחוקים מקץ גאולתנו, שרחוק היה האור האלוהי האידיאלי להיגלות על כלל עמנו, היה ההכרח נותן שיהיה המון עמנו נזקק למצוותיה של תורה, רק מצד האורה המועטת של הנקודה העצמית של יחס האלוהות המתנוצצת בנפש האדם רק ברגש, וממלאת אותו גם כן מגור ופחד כזה שאם לא ימצא די עונים במה להמתיקה ולהעירה, תחשיך לו לפעמים גם כן את עולמו. שימו למה הרב אומר, שכשהגלות הייתה עמוקה, לא הייתה לנו ברירה, אלא להידבק באלוהים מפחיד. זה התוכן העיקרי. זה בסדר, כלומר זה אפולוגטיקה של הרב על הדתיות המצומצמת. זה בסדר, זה מתאים לגלות. ומכל מקום הסגולה הצפונה של החשק האידיאלי הנסתר שהיה מתגלה ביחידי הדור היה מחמם ומאיר גם כן את הנקודה שירדה במרומוזה להתלבש בלבוש נדיחון עמו אנוכי בצרה. כלומר, אצל גדולי ישראל, אנחנו גם בספרים שהם קודמים, שהם מבינים שכל זה לא נכון. תחת זה, עכשיו, בעקבה, תמשיכה לעת ההתגלות של האפשרות לאידיאלים הניסיים הכללים להיגלות. אז הנטייה שאפשר לה להיפגע בחשקת כדרות ומאפל שרגליה יורדות מוות, היא מסתלקת מן הנפש הכללית. כלומר, אנשים מואסים בדתיות של מוות.
מה זה מואסים?
מבטלים את זה. כן. כן? כן. כל הספריהם של גדולי ישראל בענייני אמונה. והדור הצעיר מתרוקן מהשפעתה. ואך בפרק קטן היינו רואים בו ריקניות ושובבות. כן, מה שנקרא חילונות. זהו המעמד התסיסה של המזיקים שנבראים בין השמשות. כשאתה עובר ממקום למקום יש מזיקים. ורבית דיאנוקה גדל פורטה תבורי מנה. כן, כשהגידול של הילד שמתקדם, אז זהו שובר כלים. כלומר, אם הילד גדל, אתה רואה אחד הסימנים בזה שהילד גדל, ועכשיו שובר כלים. זאת אומרת, ואבוי, לא, עד רבה, סימן שהוא גדל. עד כאן להיום. שלום.